הסדר בכניסה דפים. אני רוצה להגיד משהו לבוגרות, שנראה לי בשיעור הזה שעכשיו יותר בוגרות מאשר בנות של השנה הנוכחית.
מה זה? כולם פה את אומרת?
מאחורה. לא נורא, זה יהיה רלוונטי גם לבנות של השנה הנוכחית עוד חצי שנה. פשוט מתפללות, אני מכירה את הפשוט מתפללות הזה. מתעוררות, אוכלות ארוחת בוקר, מתפללות, ואז יכנסו אלומות שינה פה לאולם. מה, כבר התחילו? אבל קודם כל נורא נורא משמח לראות את הבוגרות שמגיעות, פשוט כיף. וקצת אני מראה, אנחנו עוד לא בשלב המשפחתי הזה, אבל אני מניחה שזה קצת כמו הורים שהילד שלהם עזב את הבית, ואז הוא חוזר לביקור והם נורא שמחים לראות אותו, אחרי שהוא לא היה כל השבוע. אז נורא כיף, נורא כיף לראות אתכן חוזרות כל פעם. בטח גם לכן יש קצת הרגשה של לחזור הביתה, ולנו בטח יש הרגשה שמחה שאתם חוזרות חזרה, ממש כיף. וזה רלוונטי לכם, בנות שנה תוכנית המלאה, לא כל כך בקרוב, חצי שנה. טוב, אנחנו נלמד קצת על חנוכה, בהשראת האורות של אתמול בלילה, אתמול אחרי שחזרתי מצמה, כבר בתוך צמה הבנתי שאין לי שיעור היום, כי שכחתי שזה בכלל יום עיון ואני אמורה להכין שיעור מחוץ לסדר הרגיל שלי, אז לא היה לי שיעור, הכנתי. כל מי שראתה אותי בצמה, יו רבנית, מחר אני באה לשיעור, אתה אמרתי מצוין, ואין שיעור מחר. לא הכנתי כלום. אז פה, ושאגי, פתיחה לי טוב, אנחנו נגיד, כל פעם תגמרי לשיר, נגיד עוד שיר, עוד שיר, וככה נמשוך שירים כל השעה, נעזור לך, פשוט נשיר. אז חזרתי אתמול אחרי 12 בלילה, ישבתי עד 1 והכנתי שיעור, אז זה היה מצוין, כיוון שזה היה בהשפעת האורות של צמה. עוד לא נחתתי והייתי כולי באורות, ולא הבנתי איך לא עשיתי את זה קודם, ובקיצור, הייתי ממש באורות, ובהשפעה הזו ישבתי להכין שיעור. שיעור שאת חלקו, אני חושבת שבנות הבוגרות כבר שמעו קצת בשנה שעברה. למדנו קצת מהנועם אלימלך, והבאת מהדרכי נועם, גם הנועם אלימלך שהבאתי אותו פה. אז בואו נתחיל לקרוא. על אור מיוחד של חנוכה, אור של שמונה, שזה אור שמביא אותנו לבחינה של שמונה, שהיא גבוהה מהעולם הזה, גבוהה מהבחינה של שבע, שהיא מייצגת את העולם הזה. הבאתי פה קטע מהנועם אלימלך, זה לא את כולו, נועם אלימלך על חנוכה. נועם אלימלך זה ספר של רבי אלימלך מליז'נסק, אחיו הצדיק של רבי זושה מהניפולי, שני אחים הצדיקים שהרבה סיפורים מספרים עליהם, ביחד ולחוד. הבאתי פה רק קטע, את הקטע שרלוונטי לנו, שיהיה בעזרת השם מסלול ההמראה שלנו לקטע הבא, מהדרכי נועם, ואנחנו עם הרבה נעימות היום, הנועם אלימלך והדרכי נועם. הנועם אלימלך בקטע שלפני זה שהבאתי לכם, מביא את הגמרא במסכת ברכות, שמספרת על הלל הזקן, שהולך יום אחד ברחוב, ואז נשמע פתאום צווחה נוראית. לא נעשה אפקטים היום, חלקי חמודי שלא, אבל צווחה נוראית נשמעה. ואז אומר הלל הזקן בנונשלנטיות, טוב, מובטחה לי שזה לא מגיע מביתי. ברור לי שהצווחה הזו לא הגיעה מהבית שלי. ביטחון גמור שאצלנו לא יקרה שום דבר רע. אצלי לא יקרה שום דבר רע. והגמרא קצת מדברת, הגמרא, ועכשיו אני אומר לי מלך, על מידת הביטחון של הלל. מספרים למשל, זה שוב בקדר, סליחה, אף שלי קצת סתום, זה בקטע שקודם לקטע שהבאתי לכן, על זה שהלל הזקן היה כולו מלומד בחסדים גדולים, הוא עצמו עשה חסדים גדולים, כמו שאנחנו יודעים, על ההנוותנות שלו, ועל זה ששום דבר אף פעם לא הכעיס אותו, ותמיד היה נכון לעזור לכל אדם. ויוזו היה מלומד בעצמו, מלומד בחסדים גדולים, עשה חסדים גדולים, אז הוא חי במדרגה של עולם החסד, וגם נעשו איתו חסדים גדולים כל הזמן, והברור לו שלא יקרו לו דברים רעים. ובואו נתקדם עוד, ונראה עוד מדרגה של איך זה שהלל הזקן היה כל כך בטוח בהשם. וגם נראה שמידתו של הלל, נכון ליבו בטוח בהשם, נכון ליבו בטוח בהשם זה חלק מפסוק בתהילים, נראה לי קי"ב, משמועה רעה לא יירא, נכון ליבו בטוח בהשם, זה הפסוק המלא. משמועה רעה לא יירא, נכון ליבו בטוח בהשם, שזה בדיוק מה שקרה להלל הזקן. שמה צרכה? לא חושש, לא דואג, אין לי מה לדאוג, נכון ליבו בטוח בהשם. גם נראה שמידתו של הלל, נכון ליבו, בטוח בהשם, בעבור שהיה ענוותן. ומי שהוא ענוותן, הוא מדבק את עצמו בעין. וכל העולם מדבק בעין, גם את כל העולם סביבו. וכל שבוע שעבר דיברנו קצת על עין ויש, על המושגים האלה. אני אזכיר קצת, לטובת מי שלא זוכר, את עצמך רענון. דיברנו על זה שבחוויה הטבעית שלנו, העולם הזה הוא יש. נכון, הוא ישנו. כי אני יכול, הוא נתפס בחושים שלי, אני יכולה לראות אותו, אני יכולה למשש אותו, אני יכולה לשמוע אותו, להריח אותו. הוא נתפס בחושים שלי והוא קיים. השולחן הזה קיים, שום דבר לא שכנע אותי שזה לא קיים. אין חזק ממראה עיניים. קיים, ישנו. לעומת זאת, מציאות השם נסתרת בעולם, מתחבאת בעולם. אמנם מציצה מבין החרקים של העולם הזה, אבל נסתרת כל הזמן בתוכו. ועוד שהמציאות הזו נסתרת כל הזמן בעולם, אז הוא בחינת עין. הוא כביכול אינו. הוא לא יש במובן הגלוי, הקיים, הנתפס בחושים שלי, הקל להרגיש אותו. לא. בשביל להרגיש את נוכחות השם צריך לעבוד קצת יותר. אני לא פשוט מסתכלת, הנה הוא פה. שזה צריך לעבוד. בחינה של עין. כמובן שהמציאות האמיתית, מזווית הראייה של עולם האצילות, לו מישהו היה לוקח אותנו רגע, ומעיף אותנו פנימה יותר, או גבוה יותר, ונותן לנו זווית ראייה פנימית יותר על המציאות, ונותן לנו את החוויה של אנשים שחיים במציאות הזו, שתכף נדבר על החוויה של האנשים האלה, אז היינו חווים את זה בדיוק הפוך. אז היינו חווים שהנוכחות האלוקית היא היש האמיתי. היא בוודאי ישנו, היא הדבר היחידי שישנו באמת. כי היא הדבר היחידי שהקיום שלו לא תלוי בשום דבר אחר. הוא פשוט קיים משל עצמו. ולעומת זאת כל העולם הזה שמרגיש לנו כאילו הוא יש, כל העולם הזה שנתפס בקלות בחושים שלנו, העולם הזה הוא עין, הוא לא באמת קיים. הוא הרי רק מתקיים כל רגע ורגע מחדש בגלל הכוח האלוקי שמחיה ומהווה אותו בכל רגע מחדש. ולכן בעצם מנקודת מבט של עולם האפילות, של עולם של פנימיות, האלוקות היא המצב של יש אמיתי, בעוד שכל העולם הזה על כל הגילויים שלו הוא בעצם עין, הוא הדבר שלא באמת קיים. וככל שאנחנו עולות בעצמנו במדרגות הקדושה ומגיעות לעולמות יותר ויותר עליונים וזוכות לקבל את נקודת המבט שלהם, את המשקפיים שלהם על המציאות, ככה אנחנו יותר ויותר חובות את העולם הזה כעין, באמת חובות את הערעיות שלו, את התלות שלו בכלל במשהו אחר שמקיים אותו, את זה שהוא לא עומד כשלעצמו. ולעומת זאת חובות את העולם הפנימי של האלוקות, זה היש האמיתי. ככל שעולים למעלה, ככה חוויה הטבעית של הנפש מתחלפת. ומישהו ענוותן מדבק את עצמו בעין, וכל העולם מדבק בעין. למה מישהו ענוותן דווקא הוא זה שהוא בא על היכולת לדבק את עצמו בעין ולראות שכל העולם הזה הוא בעצם עין? למה תכונת הענווה היא זו שמרימה אותנו לשם? מה יש בה בתכונת הענווה? תכונת הענווה זה מקום שזה מתחיל מעצמך. הענווה זה מקום שבו אתה חווה את עצמך כעין. אתה חווה את עצמך כלא קיים באמת, אלא מתקיים בכל רגע על ידי מישהו אחר שמהווה ומקיים אותך. זה מתחיל ממך. וכשהחוויה הטבעית שלך לגבי עצמך היא כזו, ממילא קל יותר וטבעי יותר לחוות גם את העולם סביבנו ככזה. כן. מה האינטרס של בן אדם? אז אני אדייק, להתייחס אל עצמי כעין זה לא להתייחס אל עצמי ככלום, אלא זה כל הזמן לחוות את עצמי כמתקיימת על ידי השם, כלא מתקיימת בפני עצמה. חוויה שנעלמת לנו, היא לא טבעית לנו תמיד. כמו שביטול, פעם שמעתי פירוש יפה על ביטול, להתבטל בפני השם. מה זה ביטול? זה לבטל את עצמי? לא. זה לבטל את עצמי כנפרדת מהשם. זה לבטל את עצמי כקיימת בפני עצמה. את זה מבטלים. אז חוויית העין היא לא לחוות את עצמי ככלום, אלא לחוות את עצמי כמתקיימת כל הזמן הודות למשהו אחר שמקיים אותי, ולא כקיימת בפני עצמי. זה חוויית עין מתוקנת. הוא מסתכל תמיד האיך שכל העולם נברא יש מעין. כלומר, אתה מפנים לתוכך התבוננות כזו על העולם, שכל דבר שאתה רואה סביבך, אתה מזכיר לעצמך, הוא לא קיים באמת. הוא נברא יש מאין. יש מישהו שקיים בתוכו. מחיה אותו כל רגע ורגע. ככה אתה חווה את העולם. השולחן הזה הוא עוד משהו שהקדוש ברוך הוא מהווה ומחיה עכשיו. עוד גילוי אלוקי בעולם, שמתהווה על ידי האלוקות ששרויה בתוכו. ככה אתה חווה את העולם. ואז, כשככה אתה חווה את העולם, ביטחונו שלמה. הביטחון שלו באשר שלם. כשאתה כל הזמן מקושר ומחובר וחווה ומרגיש את המקור האלוקי של כל דבר ודבר, שלך עצמך, של כל הסובבים אותך ושל כל העולם סביבך, כשאתה חי את זה וחווה את זה, ממילא הביטחון שלך שלם. אתה חווה את האלוקי שבכל דבר. וכשאתה חווה את האלוקות שבכל דבר, מאוד מאוד קשה לא לפתוח בה. לא להרגיש את הטוב שבה, את כמה נכון היא מכוונת אותנו. זה קצת ריחוף, את אומרת. ונכון, מנקודת מבט שלנו, מעולם העשייה, אז באמת זה קצת ריחוף להגיד, מה, הכל אלוקי, השולחן אלוקי, הסנדר אלוקי, הכוסה אלוקי, הכל אלוקי. זה קצת ריחוף. מנקודת מבט של עולם האצילות, זה המציאות האמיתית. זה ההסתכלות הטבעית של עולם האצילות. הכל לא אלוקי. השולחן הוא לא שולחן. השולחן הוא עוד גילוי אלוקי שנמצא בעולם בצורת שולחן. המיקרופון הוא עוד גילוי אלוקי שנמצא בעולם בצורת מיקרופון. כלומר, זו נקודת המבט הטבעית של עולם האצילות. עכשיו, אנחנו כמובן לא חיות בעולם האצילות, מצד שני גם יש בנו עולם האצילות. אם לא היה לנו שום קשר אליו, שום נגיעה אליו, אז לא היינו מדברות עליו בכלל אף פעם. יש לנו נגיעה אליו, יש לנו אורות משם, יש לנו התרוממויות והבלחות שמגיעות מהמקום הזה. ולכן מדי פעם גם אנחנו זוכות להתקרב במשהו קצת לאיזושהי מדרגה שבה גם אנחנו נזכרות וחובות את העולם הזה כעוד גילוי של הקדוש ברוך הוא. אז אמנם מנקודת מבט של העולם הזה זה אולי קצת מרחף, אבל מנקודת מבט של עולם הצילות זה העולם. כי מידת הביטחון תלוי בזאת המחשבה. איזו מחשבה? הוא מסתכל תמיד האיך שכל העולם נברא יש מאין במחשבה הזו. מי שהולך עם המחשבה הזו בתוכו כל הזמן, מידת הביטחון תלך ותיבנה בתוכו. היא לא יכולה להיבנות כשאתה חווה את העולם הזה במנותק מהשם. הדרך היחידה להתחיל לחוות ביטחון היא קודם כל להתחיל לחוות את השם ששורה בכל דבר. להתחיל לחוות את כל מה שעובר וכל מה שקורה לך כגילוי של השם. כי אם המיקרופון הזה הוא גילוי של השם, ואם השולחן הזה הוא גילוי של השם, ממילא גם כל מה שקרה לי ושאני צריכה להתמודד איתו, גם הוא גילוי של השם בחיים שלי. גם הוא רצון השם כפי שמתגלה בחיים שלי. וגילוי השם ורצון השם שמתגלים בחיים שלי זה הכי מדויק ונכון וטוב שיכול לקרות לי. ולכן מידת הביטחון בהכרח מבוססת על האדנים האלה, על הסתכלות כזו, על חשיבה כזו. כי מידת הביטחון תלוי בזאת המחשבה, והערכנו בו במקום אחר. ולכן על הלל נאמר, נכון ליבו בטוח באשם. כלומר שנכון ליבו תמיד שכל העולם נברא יש מאין, ולכן בטוח באשם והערכנו במקום אחר. כן, אנחנו לומדות חסידות, מאמי, לחסידות זה רחפני. כי זה אלוקות. אני חושבת שזה דבר שדורש אימון עד שהוא נהיה טבעי, וכשהוא טבעי הוא כבר לא הורס את הטבעיות. זה נכון בכל דבר. למשל הרמב"ן, כשהוא כותב על מידת הדבקות, על מצוות הדבקות בהשם, אז הוא כותב, הוא צריך להגדיר אותה, מה זה אומר להיות דבק בהשם? זה צריך הגדרה, מה זה אומר מבחינתי, מה אני צריך לעשות כדי שאני אוכל להגיד קיימתי את מצוות דבקות בהשם. אז הרמב"ן למשל כותב של להיות דבק בהשם, הלכה למעשה זה אומר שאתה צריך כל רגע ורגע לדבק את מחשבתך בהשם. אתה מדבר עם אנשים וכל הזמן אתה במחשבה מנסה לדבק, יש השם בעולם, השם פה איתי, השם פה איתנו, כל הזמן, כל מלא משנה משנה מה אתה עושה, לאן אתה הולך, עם מי אתה מדבר, עם מה אתה פועל כרגע בעולם, בכל רגע ורגע המחשבה שלך צריכה להיות דבוקה בזה שהשם נמצא עכשיו איתך. זה קיום הלכה למעשה של מצוות הדבקות בהשם, אליבא דרמב"ן. עכשיו גם זה, תגידו, אבל זה לא טבעי? איך אפשר כל הזמן כאילו לחשוב על זה, ואיך אני יכולה להתעכז בשיחה עם מישהו אם כל הזמן הראש שלי לא מקשיב לו, אלא שקוע ב... השם פה, השם איתי, השם איתנו, הראש שלי לא יכול להיות בשני מקומות, או שאני בשיחה, או שאני דבוקה בהשם. אבל אני חושבת שכמו כל דבר, גם זה דבר שדורש התאמנות, וככל שמתאמנים בו יותר, כך הוא נהיה יותר טבעי. אני לאחרונה מתאמנת בלרוץ, אני שונאת לרוץ. אני שונאת לרוץ, לא יודעת ממי נהנה מזה, זה נראה לי סבל. אני נהנית מאחרי הריצה, מהרגשה שיש לי אחרי שאני רצה. אבל הריצה עצמה לא כיפית בכלל. יש אנשים שנהנים מזה וזה משחרר אותם, וזה לא יודעת, אני נהנית שאחרי שהגעתי הביתה, אני נהנית להרגיש את הדם זורם בגוף, אני נהנית מהידיעה שריצה זה בריא. אבל אגיד לכם שאני נהנית לרוץ? לא, זה סבל. אני מנסה לחשוב על כל מיני דברים כדי לגמור את ה-40 דקות האלה של הריצה, ושזה יהיה כבר מאחוריי. באיזה קשר אני מספרת לכם על הריצה שלי? אז התחלתי להתאמן הריצה, התחלתי די מאפס. הייתי די פרה וגם מאוד לא בכושר. אז ככה מתחילים, אתה מתחיל מאפס. אז מה, שהייתי רצה 200 מטר, שאלתי את נפשי למות. אתם קראות את השואה, את לא מבינה איך אנשים עושים קילומטרים. אתה רוצה למות אחרי 200 מטר. בקיצור, אז פשוט התאמנתי, עשיתי, הייתי בעבר בקבוצת ריצה, אז קיבלתי את הכלים איך בונים את היכולת לרוץ לאט לאט. אז בהתחלה אתה רץ עד שאתה רוצה למות, ואז אתה עובר להליכה מהירה. קצת נרגע, ההליכה מהירה הופכת להיות המנוחה שלך בתוך המערכת הזאת, ואחרי שקצת אתה נרגע, אתה שוב יוצא לריצה. עוד פעם רץ שתי דקות, שוב פעם חוזר, יורד לשתי דקות של הליכה. שוב רץ דקות, וכך לאט לאט אתה הולך ומגדיל את פרקי הזמן של הריצה, והולך ומקטין את פרקי הזמן של ההליכה בתוך זה. וכשעושים את זה בדרגה, אפלה ופלא, אני רצתי ביום חמישי שעבר 5 קילומטרים לראשונה. לראשונה הצלחתי, כן, כן, זה לא היה קל. כל בעלי מסכן, אני טוחנת אותו, כבר אני שולחת, יש לי אפליקציה כזו שמודדת מרחק וזמן ומהירות וזה. כבר אני עושה לו צילום מסך של האפליקציה, בסוף הריצה כל פעם הוא רואה איך אני עולה, 2 קילומטר, 2,200, 2,400, כל פעם מקבל מני. אז פעם שעברה זה היה, 5 קילומטר, אז זה היה ממש משמח. וכל הסיפור הזה שאני משתפת אתכם, זה רק בא בשביל לדבר על ההתאמנות. שבאמת היום, רק לפני 3 חודשים רציתי 200 מטר ורציתי למות. ביום חמישי האחרון רציתי 5 קילומטר. גם אחריהם רציתי למות. אבל לפחות רציתי למות אחרי 5 קילומטר ולא אחרי 200 מטר. וממש כמו שזכות, עולם הקבלה מקביל. מה שנכון בגוף, נכון בנפש, מה שנכון בנפש, נכון ברוח. אז כשם שבגוף אפשר להתאמן ולהפוך משהו שבהתחלה הוא ממש ממש לא טבעי לנו. ולאט לאט על ידי הרבה מאוד דימונים הופכים אותו לדבר הכי טבעי בעולם. אני למשל גמישה כמו קרש, גם מאז שאני ילדה, כאילו מהילדים האלה שלא גמישים, הם עושים פיסוק, מנסים להתכופף קדימה, בקושי יורדים 10 סנטימטר. הבנות שלי נורא גמישות, באמת הייתי מסתכלת בקנאה על אלה שעושות פיסוק, וטרח כל הגב עם כל הבטן, מסתרות על הרצפה באמצע. לא יודעת איך הם נערות גומי, לא יודעת איך הם עושים את זה. אז גם בזה אין לי עניין להתאמן, אז אני לא מתאמנת, אבל ברור לי שלו יצויר שהייתי מתאמנת כל יום, גם אני הייתי מתישהו משתטחת על הבטן. לא, בגיל 45 פחות כדאי לנסות את זה מאשר בגיל 12. אבל ברור לי שלא הייתי מתאמנת, הייתי לפחות משתפרת בזה מאוד. וכך גם בנפש, וכך גם ברוח. כל דבר שאני לוקחת ומתאמנת ומתאמנת, הוא הופך לי יותר טבעי. וברור לך לחלוטין שגם מי שתתאמן ממש בחשיבה, אני דבקה בהשם, בהשם פה איתי כל הזמן, תתאמן, אפילו תיקח איזה זמן מסוים ביום שמעת לעצמם בשעה הקרובה אני הולכת עם המחשבה הזו בראש, זה מה שמלווה אותי. אחרי זה היא תוכל אולי לעשות את זה גם שעה ורבע ואז שעה וחצי, ואולי לאט לאט עם הזמן זה יעשה לה יותר טבעי. היא לא תצטרך לחשוב, טוב, בשעה הקרובה אני צריכה לחשוב כל הזמן שהשם איתי כדי להרגיש את נוכחות השם בחיים שלה, אלא באופן טבעי תרגיש אותו הרבה הרבה יותר. סיפרתי לבנות לבוגרות, ואני אספר לבנות של השנה, בהמשך השנה כשנדבר על התבודדות, על החוויה שלי בהתבודדות, איך באמת כשזכיתי לעשות התבודדות יומיומית, שעה התבודדות, כמו המלצה של רבי נחמן, אז באמת זכיתי שגם בכל שאר היום שבו לא התבודדתי, נוכחות השם הייתה הרבה הרבה יותר מורגשת בחיים שלי, מאשר בזמנים שלא התבודדתי. זה מתחיל ונכנס ככל שאתה מתאמן בזה יותר. ואפשר עוד, בעבור שהילל תמיד דבוק בעין. לכן, מה שפותח שערי ברכה, אין חידוש. כי כל הדבוק בעין, פותחין לו שערי ברכה. כמאמר חכמנו זיכרונם לברכה, אין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין. אמנם פה זה העין בעין, אבל הברכה מגיעה מן העין באלף, והיא מגיעה ממקום שהוא סמוי מן העין בעין. כלומר, זה מקור הברכה. העולמות האלה, העולמות של נוכחות השם, זה מקור הברכה. כלומר, בעזרת השם, כשנזכה לחיים של גאולה שלמה, בעזרת השם במהרה בימינו, לחיים שבהם תהיה התגלות השם בלי שום מסכים, בלי שום הסתרים, כל הזמן בעולם, במדרגת חיים של כזו של התגלות השם תמידית, תשרה ברכה בכל. בכל. נהיה תמיד בריאים, נהיה תמיד שמחים, לא יהיה עצב, לא יהיה חיסרון משום סוג שהוא לא רוחני, לא נפשי, לא גשמי. כלומר, זה מקור הברכה, ולכן כשהברכה שורה בלי הסתרות, ממילא יש ברכה בכל. כן. לא, לא, אני לא יודעת למה כתוב באמת ראשי תיבות, אבל לא. זה עין בהשוואה ליש. יש ועין, אבל לא, זה לא ראשי תיבות פה. כנראה עשו ראשי תיבות כי זה מושג. כל הדבוק בעין פותחין לו שערי ברכה. כמאמר חכמנו זיכרונם לברכה. אין הברכה אלא בדבר הסמוי מן העין. והסמוי מן העין הוא שדבק למידת העין שהוא למעלה מן העין. נכון, מה שהעין שלנו קולטת זה עדיין היש. העין באלף זה כל מה שסמוי מן העין בעין. זה למעלה מזה. וגם בזה הרחנו במקום אחר. כי לכן, כיוון מה שנפתח לו שערי ברכה, אין חידוש. כל מי ששרוי בעולמות האלה, יש לו ברכה. ולכן כל מי ששרוי וחי דרך קבע, בטבעיות, מונח בטבעיות בעולמות האלה, שתכף נדבר עליהם, על העולמות האלה מכיוון אחר, ניתן להם גם שם נוסף. כל מי שנמצא בעולמות האלה הפנימיים, עולם האצילות בינתיים, ותכף ניתן לזה עוד שם, כל מי ששם יכול גם הוא ללכת ברחוב, לשמוע צרכה ולהגיד, זה לא בא מהבית שלי. אין מה לדאוג, אני שרוי במקום שבו יש רק ברכה, רק חסד, רק גילוי אלוקי אינסופי. במקום שיש גילוי אלוקי אינסופי, אין צרות. תדייקי אותי, מה לא היה מובן? ריחבתי יותר מדי, אפילו בשביל עצמי. אז קודם כל אני מניחה שזה באמת לא הדרכה לרבים, זה הלל הזקן. אבל הגמרא בכל זאת מספרת לנו על הלל הזקן. עכשיו, למה שהיא תספר לנו עליו אם אין לזה איזושהי נגיעה לחיים שלנו, אם יש לנו איזושהי שייכות למדרגה הזו? עכשיו, זה גם בסדר שיש דברים שתרגישו לנו, זה מרחף מדי. המילה מרחף היא גם מילה נכונה, היא מדויקת, כי היא מתארת את מה שמרחף בעולמות מעלינו. אם נזכה להצצות לעולמות האלה, ובעזרת השם בהמשך גם לשהות בהם קצת יותר, לא רק להציץ הצצה חטופה ושוב ליפול חזרה לעולמות שאנחנו בדרך כלל מצויות בהם, אם נזכה לשהות קצת יותר בעולמות האלה, אז ממילא הדבר הזה כבר לא יהיה מרחף, זה כבר יהיה מודם לעולם שבו אני נמצאת עכשיו. אתה יכול להילחץ, מותר.
לא להגיד שהיא הילחץ, באמת לא נוגע אליו, לא להגיד הכל
ברוד
בעולם.
נכון, נכון. אבל כן להתאמן, אני אבטא את זה בשתי דרכים, שתי נכונות, בלהכניס את השם יותר ויותר לכל מה שקורה לי בחיים, או במילים אחרות, להרים את עצמי לעולם כזה, למדרגה כזו, שבה ממילא השם נמצא בכל דבר ודבר. וככל שאני יותר במדרגה הזו, כך ממילא, כפי שאני אראה תכף, ענייני העולם הזה פחות נוגעים לי. ואנחנו, לא במובן שאני מנותקת מהעולם הזה, אלא שאדם שנמצא במדרגה הזו, כמו שתכף נראה, מטרידים אותו דברים אחרים. הוא עסוק בדברים אחרים. והחששות שלו והפחדים שלו הם פחדים אחרים. נכון. אלא מתוך מקום שאתה במדרגה שבה זה פחות רלוונטי לך. זה כמו, אני אתן קצת דוגמה עליי ממקום אחר שיהיה יותר קל להבין אותו, זה כמו שאני רואה את הילדים שלי הם רבים או מתווכחים או כל מיני דברים, ואני חושב לעצמי, יואו, על איזה שטויות הם רבים? כאילו, חלף, תתבגרו, מה זה השטות הזו? מה זה משנה? מי יושב לידי מקדימה עכשיו ומי יושב בצהריים? הרי כולכם תשבו שם, כולכם תתחלפו. מה זה משנה מי עכשיו ומי אחר כך? אנחנו יוצאים מהאוטו, הם רצים לדלת של הבית, בתחרות, מי פותח אותה ראשון ונכנס לביתה? מה זה משנה? למען השם? אז אתה תיכנס שני, אתה תיכנס שלישי, אתה תיכנס שנייה אחרי, אתה שנייה לפני. אז קצת במבנים מתאר את עצמי שכשהייתי בגילם, לא כל כך זוכרת, אבל מתאר את עצמי שכשהייתי בגילם הפריעו לי אותם דברים והיו חשובים לי אותם דברים. והיום זה נראה לי ממבט של בוגרת, כאילו זה כבר לא רלוונטי לי מי ייכנס ראשון הביתה. שאני ובעלים יוצאים מהאוטו נכנסים הביתה, אנחנו לא בתחרות מי ייכנס ראשון, לאף אחד מאיתנו זה לא משנה. אז אני חושבת שגם מבחינה רוחנית, כשאדם עולה מדרגה, אז פתאום דברים שהפריעו לו ושתרדו את מנוחתו במדרגה הנמוכה יותר שהיה מונח בה, פתאום פחות רלוונטיים. התבגרת משם ואתה בבשלות רוחנית אחרת, במדרגה רוחנית אחרת, שבה הדברים שהטרידו אותך קודם כבר לא מטרידים, ולעומת זאת מטרידים אותך דברים אחרים. ותכף נראה את זה קצת יותר במקור הבא שנלמד. אני חושבת, קודם כל, אני באמת לא יודעת להגיד מהניסיון שלי, כי אני לא מונחת בעולמות האלה שאני מדברת עליהם. אז אני לא יכולה באמת לספר איך זה נראה מהעולם הזה. כלומר, האם בעולם הזה אתה מנותק בעולם ההוא? אתה מנותק מהעולם הזה? אתה עב לפרטים? אני לא יודעת להגיד. הרי חז"ל הדריכו אותנו שאדם שיושב ולומד תורה, ואז תינוק בוכה והוא לא שומע את התינוק, זה לא טוב. תינוק בוכה, אתה לא יכול להיות שקוע בתורה עד כדי כך שאתה לא שומע את התינוק בוכה. אתה חייב לקום ולגשת אליו. אז אני לא יודעת באמת להגיד איך זה נראה ואיך... אני חושבת שלא מדובר בניתוק מהעולם הזה, אלא בסוג אחר של חיבור אליו, שבו אתה רואה בו דברים אחרים, אתה חווה אותו ממקום אחר, דברים אחרים בו חשובים לך, דברים אחרים בו נראים לך חסרי חשיבות. זה כאילו חיבור ממקום אחר לעולם הזה, לא ממקום שאתה שקוע בו, אלא ממקום שאתה מעליו. או כמו שתכף נקרא במקור הבא, שאומרים שהעולם הזה הוא גיהנום למי ששקוע בו, וגן עדן למי שלא שקוע בו, למי שנמצא מעליו. אז אולי זה משהו מהבחינה הזו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ועיקר התענוג היה מה שקיימו המצווה. כלומר, מצוות הדלקת המנורה בבית המקדש, אז אחרי שמצאו את פח השמן החתום. ובכל יום ויום נתווסף התענוג. כלומר, ביום הראשון זה היה, וואו, איזה כיף, מצאנו פח שמן אחד שלא נטמע על ידי היוונים. יופי, נדליק את המנורה. ביום השני, יש פה עדיין שמן. וואו, ביום השני, אני לא מאמין, יש פה עדיין שמן. השמחה הולכת וגדלה, הולכת ומתרבה. ולכן, לשיטת בית הלל גם, צריך להדליק מוסיף והולך. ולכן סבירה לה ולבית הלל מוסיף והולך. ואל הרחמה נפתח לנו שערי ברכה ורחמים תמיד, אמן סלע. אני עוברת עכשיו פה לדברים של הנועם, עזבנו את הנועם אלימלך, אנחנו עוברות לדרכי נועם. ראיתי הרבה נעימות היום. הדרכי נועם, איפה הדף השני שלי? כן. הדרכי נועם זה הרבי הנוכחי של סלונים. זה הבן של הנתיבות שלום, הוא הרבי הנוכחי של סלונים. ובנות שנה שעברה למדו איתי קצת את זה. הדברים שלו הם מתוקים מדבש. כאילו אם יש תורות, אני מרגישה שכשאני קוראת, אם יש תורות שאומרת, וואי, כשאומרים על דברי תורה שהם מתוקים, פשוט מתוק, אז זה היה דרכי נועם. אני מרגישה פשוט תורות מתוקות. בעיניי אפילו יותר מנתיבות שלום, ואני מאוד אוהבת נתיבות שלום. אז בואו נקריא קצת מזה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו נתחבר תכף לאותם עולמות עליונים שדיברנו עליהם עד עכשיו מהנועם אלימלך, אנחנו נגיע אליהם עכשיו מדרכי נועם. אמר רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה והן מועטין. המושג בני עלייה יש לפרשו על פי דברי רבי שמעון עצמו בזוהר הקדוש. אני אעשה ספוילר, בני עלייה זה אותם אלה שזוכים לעלות ולחיות ולהתגורר דרך קבע באותם עולמות עליונים. עכשיו אני לא אקריא פה הרגע שמעריך לבאר את כל פרשת המרגלים בחינה רוחנית ואיתה שם. עכשיו במקום לקריא את הארמית פה שפי שהוא מביא במקום הזוהר, אני קוראת מימין למטה, זה התרגום של הזוהר הזה לעברית. אמר רבי שמעון, מפרשה זו, פרשת המרגלים, למדתי סוד החוכמה ונשמע ממנה סודות עליונים ויקרים. בואו ראה, הקדוש ברוך הוא משתבח בתורה ואומר, לכו בדרכי ועסקו בעבודתי. ומה קורה למי שהולך בדרכי ועוסק בעבודתי? ואני אביא אתכם לעולמות טובים, לעולמות עליונים. זה מה שקורה למי שעוסק בתורה. זוכה להגיע לעולמות עליונים. אנשים שאינם יודעים, אינם מאמינים ואינם מסתכלים. הקדוש ברוך הוא אומר, לכו ותטור את העולם הטוב ההוא. זה מה שהוא בעצם אמר למרגלים. לכו ותטורו את הארץ הטובה. הכוונה לא רק לארץ ישראל, אלא לכו תטורו את העולם העליון הזה. יש עולם עליון, לכו ותחפשו אותו. תמצאו אותו ותמצאו דרכים לעלות אליו. לכו ותטורו את העולם הטוב ההוא. העולם העליון ההוא של כיסופים. או בארמית, אל מעילה דחסופה. עולם העליון של כיסופים. אני אז דילגתי פה על הארמית. דברי הזוהר הקדוש רואות אחרי הארמית מציבים לפני האדם את מציאות החיים כלשון חז"ל. בחור שא עיניך וראה מה אתה בורר לך. בתוך מציאות העולם הזה גופו קיימים שני עולמות, ואתה תבחר לך באיזה מהם אתה רוצה לחיות. קיימים יותר כמובן, אבל לצורך העניין אנחנו קצת מדברים בצורה סכמטית. העולם הנגלה והעולם הנסתר, יש כמובן הרבה מדרגות ביניהם. יש עולם חשוך ומר לאלו השקועים בחיי העולם הזה והווה לב, שהוא עולם של תור לאלו שחייהם חיי תור. ומנגד יש חיים מופלאים של עולמך תראה בחייך. בתוך מציאות העולם הזה יכול איש יהודי לעלות ולבוא לאלמא טבא, אלמא עילא דחסופה. עולם טוב, עולם עליון של כיסופים, עולם שכל כולו תשוקה וכיסופים עילאיים, עולם שכל הרוחות הרעות של אבלי העולם הזה אינן חודרות אליו. ולכן ממילא אפילו משהו שהוא בכלל לא אבלים בעולם הזה, חס וחלילה קרה משהו למישהו, זה אבלים? אפילו זה במדרגה של עולם עליון, אתה חי את המדרגה של מה שקרה זה הכי נכון והכי מדויק. אתה לא רק יודע לדקלם את זה לעצמך, אלא אתה חי את זה. זו החוויה הטבעית שבה אתה חי את המציאות. נכון, כולם יודעות להגיד שכל מה דוד רחמנא ליטב, וכולם מדקלמות את זה, יופי. עם הבנות של התוכנית המלאה נלמד את זה יותר לעומק בהמשך השנה. אבל להגיד את זה כולנו יודעות. אבל לחוות את זה, באמת לחוות, לא רק לדעת לדקלם, שכל מה שקרה זה לגמרי הכי נכון וטוב ומדויק שיכול וצריך היה לקרות, רובנו רחוקות משם מאוד. אבל בעולם הזה לא. מי שחי בעולם בעלמא עילא דחסופה, זו החוויית חיים הפשוטה והרגילה שלו. עולם שכל כולו תשוקה וכיסופים עילאיים, עולם שכל הרוחות הרעות של אבלי העולם הזה אינן חודרות אליו. לעומת זאת יש שם דברים אחרים שמטרידים את דרי העולם הזה. תכף נראה. אותם מטרידים דברים אחרים. לאור זה יש לפרש מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי בגמרא: ראיתי בני עלייה, שהכוונה לאלו שזכו לחיות בעלמא עילא, שנתקיים בהם כמאמר הכתוב, הוא מרומים ישכון. וזו הייתה הכוונה העליונה. הרי הוא מרומים ישכון, אגב, נאמר על הקדוש ברוך הוא. אבל פה מסתבר שזה נאמר גם על האנשים שזוכים לשכון במרומים יחד עם הקדוש ברוך הוא. וזו הייתה הכוונה העליונה בנתינת התורה. כשאנחנו עמדנו על הר סיני וקיבלנו תורה, בעצם אנחנו נקראנו לדגל למשימה הזו. התורה היא ספר הדרכה שמדריך אותנו, התורה על כל חלקיה, בוודאי פנימיות התורה. ספר הדרכה שמדריך אותנו איך אנחנו מצליחות להתרומם מהמדרגה הזו שבה כולנו חיות, מדרגה של עולם הזה, עם כל מה שמטריד אותנו בעולם הזה, למדרגה עליונה, למדרגה של כיסופים, למדרגה שבה עיקר מה שמטריד אותך זה אני לא מספיק קרוב לאשם. מדרגה שבה זה שהשכינה עדיין אין לה בית ועדיין לא נבנה בית המדרש ובית המקדש, זה ביום יום הרבה יותר מדיר שינה מעיניך ומטריד אותך מאשר זה שלא, אני לא מצליח לגמור את החודש, אין פרנסה טובה, לילד יש שבת, וואי כבר שבועיים עם חום וזה לא יורד. מדהים, אני לא במדרגה הזו, אבל זה מה שמטריד את דרי המדרגה הזאת, זה מה שמטריד אותם. אז טוב שאת שואלת את זה, זה עוזר לי לדייק עוד משהו. נכון שאומרים שאנחנו מורכבים מגוף ונשמה, ולכאורה את אומרת, אז לכאורה לחיות במקומות האלה, הגוף לא חשוב, רק הנשמה. אבל גם אומרים שאנחנו לא רק מורכבים מגוף ונשמה, אלא שמה שצריך לנהל את מה, זה הנשמה את הגוף ולא הפוך. כאשר גוף מנהל את הנשמה, הכוונה היא לא רק לרמה הכי פשוטה, שאנחנו נתונים לכל מיני תאוות גופניות שלנו. לא הכוונה רק למדרגה הזו. הכוונה היא שגם מה ש... הגוף מכתיב לנו גם איזושהי הסתכלות על המציאות, איזושהי חוויה של המציאות. אם בהסתכלות של נשמה בלבד, הכל הוא לא גבולי, הכל הוא אינסופי, יש אינסוף בהכל. אז ההסתכלות של גוף היא הכל סופי, לגוף שלי יש התחלה ויש סוף. נכון, אז מי שחווה גם את הגוף שלו, גם ממילא חווה את ההסתכלות של הגוף, חווה את העולם הזה כסופי, כנגמר, את הדברים בעולם הזה כסופיים, כנגמרים. מי שהנשמה מנהלת את הגוף שלו, יודע שיש בעולם דברים סופיים, כמו הסטנדר הזה, הסטנדר, השולחן הזה, אני משמש אותי היום הרבה לדוגמה, אבל הוא חווה יותר את זה את השולחן הזה כמישהו גילוי אלוקי של האלוקות שמתגלה בתוכו. כלומר, הוא חווה בפשטות את הגילוי האלוקי האינסופי שיש בתוך השולחן הסופי הזה. כך גם נשמה וגוף. מי שהנשמה מנהלת אותו, הוא חווה יותר את האינסופיות של הנשמה, ואת הגוף שלו הוא חווה ככלי שרת שבא לשרת את הנשמה שבא להתגלות בעולם הזה. אז הוא חווה את הגוף שלו, הוא פשוט חווה אותו ככלי שרת שבא לגלות את הנשמה העליונה, לא רק כשלעצמו. ואני חושבת שככה גם חווה את כל העולם הזה, כל מי שחי במדרגות העליונות. הוא חווה את העולם הזה על החלקים הגופניים שלו, אבל הוא חווה את החלקים הגופניים, הפיזיים, הגשמיים של העולם הזה, כבאים לגלות ולשרת מדרגה גבוהה מהם. והם גם עושים את מה שנדרש מהם, רק שהם באמת מגלים את המדרגה העליונה מהם. כשהם לא מגלים, הם איבדו כאילו את השורש שלהם, את הטעם שלהם להיות.
אני חושב שאנחנו לא נגיע אליו, כאילו, בוא נדבר תכלס. יש שם חיים, יש לנו חיים של ילדים, אנחנו לא רק תסכים, וואי, איזה עולם, כאילו, אולי רבנים יכולים, הם מספיקים כל היום בפרועה, אנחנו לא יכולים.
אני אענה על זה בכמה אופנים. קודם אני מאוד מזדהה עם החוויה. הוא מאוד מזדהה. גם אני קוראת, ואומרת לה, תמנה, נו. עדי, תגמרי את השיעור המרומם הזה, ואז תחזרי הביתה, למאמחינים לארוחת צהריים, נווה בוא תלמד איתה למבחן בהיסטוריה, על אלי יש לך מחר באנגלית. גם אני יש שקועה בכל זה, אז אני מזדהה עם זה מאוד. אבל עם זאת, יש כזה משפט באנגלית, שמעתי אותו פעם בזה קורס NLP שעשיתי, משפט באנגלית שאומר, If you think you can, or you think you can't, you're right. או בתרגום לעברי, אם אתה חושב שאתה יכול, או חושב שאתה לא יכול, אתה צודק. כלומר, כך או כך, כלומר, אז רגע, אז תקליטו, אז אני יכול או לא יכול, איך יכול להיות שאני צודקת גם אם אני חושבת שאני יכולה וגם אם לא? כלומר, אם אני חושבת שאני יכולה, אז עצם זה שאני חושבת שאני מסוגלת, זה יביא אותי באמת להיות מסוגלת לכבוש את היעד הזה. מחוץ לחדר הזה זה לא, גם בתוך החדר הזה זה לא תמיד ככה, כמו שאנחנו יודעות היטב. אז בכל זאת, כן,
אני חושבת שהלימוד הזה הוא לא אמור לה, שכאילו באמת להיות במדרגה שאנחנו כל הזמן במקום הזה של הסתכלות אלוקית, אז קשה, אבל להביא אותנו לחפש יותר, כן להתאמץ יותר בנקודות זמן מסוימות, ואנחנו כן מסוגלים לזה. אנחנו מסוגלים, לא יודעת, בזמן של ארוחה, לא לחשוב על האוכל רק על משהו כאילו חומרי, ולנסות לקדש אותו. כאילו זה לא כזה רחוק.
רואים שאבישגי תלמידה שלי? ברוך השם.
חסידה.
חסידה שלי. כן. אז אני רוצה להצטרף למה שאבישג אמרה. אני חייבת להוסיף שבאמת, אני חוזרת למה שאמרתי קודם. אם אתה חושב שאתה יכול, אם אתה חושב שאתה לא יכול, אתה צודק. כלומר, החשיבה שלנו מגבילה אותנו לאיפה אני חושבת שאני יכולה להגיע. אם אני חושבת שאני לא אוכל להגיע לזה, אז מן הסתם אני גם לא אגיע לזה, כי אני בכלל לא מציבה את זה כמטרה. עכשיו, זה גם נכון שזה לא נכון ולא בריא. האופן שבו האדם נדרש לבנות את עצמו הוא אך ורק על ידי מרגעות קטנות מאוד מאוד. אחרי שהייתי פעם בקואוצ'ינג, ואמרה לי הקואוצ'רית, אמרה לי, אי אפשר עכשיו להציב שאת נמצאת פה, אבל אנחנו נציב לך מטרה פה. אין דבר כזה, כאילו, המרחק הוא גדול מדי, אפילו מלך איזה שבורג של מוטיבציה, ואת תתרממי לשם ותחזיק את עצמך שם שבוע שבועיים, זה ייפול. את צריכה עכשיו דברים מאוד מאוד קטנים, דברים שהם כל כך קטנים שהם כמעט מעוררי גיחוך כמה הם קטנים, אבל אותם תחזיקי, אותם הם כל כך קטנים, שאותם בטוח את תוכלי לקנות עכשיו. ואז אם תוכלי לקנות את זה, בזה את תישארי. ואחרי חודש-חודשיים, שאת תקני את השינוי הזה, והוא כבר, הוא יהיה בתוכך, והוא כבר קבוע ויציב, אז את תבחרי עוד צעד כל כך קטנטן שגם הוא ייראה מגוחך, ותקני גם אותו. זה ריצה למרחקים ארוכים. אני לא חושבת איפה אני עוד חודש, אני חושבת איפה אני עוד עוד שנתיים. ואז אם שנייה אחת אביב, מיד אני אתן לך. ואז אם באמת תראו לכם שכל חודש אנחנו לוקחות על עצמנו איזשהו שינוי קטנטן, ממש קטנטן, אבל לוקחות אותו ברצינות וחודש שלם מתאמנות עליו, מפנימות אותו, מכניסות אותו, חודש שלם, שינוי כזה קטנטן. אז בעוד שנתיים תראו לכם איפה אני אהיה. כבר עשיתי לעצמי 24 שינויים קטנטנים בשנתיים האחרונות. זה כבר מדרגה גדולה. ואני גם חושבת דבר נוסף באמת ש... אין מצב שדרכי נועם יכתוב לנו משהו ויספר לנו על מדרגות שאין לנו שום שייכות עליהם. נכון? אני אומרת בצער, גם אני רחוקה מהמדרגות האלה. אני לא חיה שם תמיד. אבל שייכות למדרגה הזו יש לי. אחרת, נועם, דרכי נועם לא משתף אותי שיש בכלל דבר כזה. עכשיו, איך אני יודעת שיש לי שייכות? בגלל שכשאני קוראת את הדרכי נועם שמספר על זה, משהו שם נשמע לי אומנם במעומעם, אומנם ברחוק, אבל מרגיש לי טיפה מוכר. טיפה. משהו. לפעמים אני זוכה לאיזה התרוממות קטנה, אולי לא ממש לאן מעילה דכסופה, אבל למשהו בכיוון. למשהו שהוא לפחות קצת מעל העולם הזה. אני זוכה להרגיש שזה התרוממות קטנה. וזה קורה לי לפעמים. ואם אני אתאמן ואכניס לחיים שלי אימון יומיומי, מן הסתם זה יקרה יותר. אבל ודאי וודאי שיש לנו שייכות למדרגות האלה. סיפרתי לכם בוודאי, ולדעתי גם לכם הזכרתי את זה כמה פעמים, שבהקדמה לאביהם של ישראל, אני לא זוכרת איזה מהם, נדמה לי שהראשון או השני, בהקדמה לאביהם של ישראל, הרב שמואל אליהו כותב במפורש שהוא לא מביא את כל הסיפורים האלה כדי לספר לנו איזה צדיק היה אבא שלו. הוא מביא את כל הסיפורים האלה כדי לספר לנו איזה צדיקות אנחנו יכולות להיות. שהמדרגה הזו שייכת לנו. מה צריך? היא לא טבעית לנו. צריך לעבוד קשה, כמו שעבד הרב מרדכי אליהו מאוד קשה. כל החיים שלו הוא התאבד על התורה. אז אין פלא שהוא הגיע למדרגות כאלה. אבל הוא כן בא להראות לנו, אם אתם תתאבדו על התורה, גם אתם שם. המדרגה הזו שייכת לכם. אביב. קודם כל, עד רבה, אם יש לך איזה רעיון לסטארט-אפ להכניס את בית המקדש יותר, עד רבה. אני חושבת שזה כן, בתחום הנסיעה הזה, אני חושבת שזה כן קורה והולך כל הזמן. מכון המקדש מקרב את זה לכולנו. זה מדוד שהם אפילו תפרו בגדי כהונה, לפני כמה שנים, בגדי כהונה אמיתיים, לפי ההלכה, והזמינו כהנים לקנות אותם. אנחנו לוויים, אבל אם בעלי הכהן, הייתי קונה. זה עלה, נראה לי, זה 2,000 שקל. וכהנים הוזמנו, ואכן קנו, לקנות בגדי כהונה כדי שיהיו אצלם בארון והתכוננו לרגע שבו הם יזכו לשרת בקודש. עם הבגדים האלה, בגדים לפי ההלכה. מדהים, מדהים, מדהים. הדברים כאלה כבר קורים.
אבל לא, אבל רגע,
מי שלא כהן, טוב, אז יש מחלוקת גדולה וכל אחד תשאל את רבותיה, אבל יש שם תנועה מאוד גדולה של עלייה להר הבית. כאילו לעלות בפועל פיזית, אתה לא יכול לעלות ולפנות את בית המקדש, אבל אתה כן מתחיל לעלות להר, להראות שם נוכחות יהודית, להסתובב ברגליים שלך על הר הבית, כמובן רק בטהרה ורק על פי ההלכה, ולהתפלל על הר הבית עצמו, להתפלל על הר הבית. גם זו תנועת גדלה והולכת, נתונה במחלוקת, אני מסכימה. אתם יכולות לנחש איפה אני במחלוקת. אבל גם זו תנועה שאפשר אולי לחלוק עליה, אבל היא תנועה. כלומר, הדברים האלה הולכים וקורים. ממש חושבים איך במציאות אנחנו מתחילים לקרב את הדבר הזה. אני מבטיחה שגם הבוגרות וגם אני עוד נאבקים להבין את מה שאני אמרתי עכשיו. גם אני עצמי מנסה להבין ולהפנים ולהכניס לתוכי את מה שאני עצמי מדברת עליו. אבל איך עושים את זה? בכמה דרכים. א', באמת במדרגות מאוד מאוד קטנות. כל אחת יכולה לדבר על זה בהמשך בהתבודדות. בהתבודדות זה כלי מאוד מאוד חזק לדעתי להנכיח את השם בחיים שלנו, או להרים את עצמנו אליו, איך שלא תבחרו להסתכל על זה. לקחת 5 דקות ביום, שבהם את אומרת 5 דקות, שעה, חצי שעה, כל אחד פרק זמן שנראה לה הגיוני ושהיא תעמוד בו לאורך זמן, שבו אני, כל מה שאני חושבת עליו ודבוקה בו זה בנוכחות השם כל הזמן, זה להתפלל על זה ולבקש את זה, זה ללמוד תורה. שבים אתה זוכר פשוט ללמוד תורה, אתה לא חושב עכשיו על השם, אבל אתה לומד איזה תורה, והתורה אתה נכנס אליך ומחיה אותך ומבעירה אותך ומרוממת אותך, שוואו, התורה אחתה לך את זה, התורה העיפה אותך למעלה, אפילו אחרי השיעור זה הולך ומתמוסס, אבל התורה הרימה אותך רגע אחד למעלה. ובכל מיני דרכים, כל אחד תמצא אותך בניגון, בדיבוק חברות, ששלשום זכיתי לנגן בהתוועדות בקורה בשחר, לכן לא הייתי אצלכם, בליל יד קיסלו, נכון? גם לכם הייתה פה התוועדות. נכון? אני צודקת? זהו. אז ביקשו שאני אבוא להיות איתכן, והתחייבתי הרבה קודם לנגן אצלנו ביישוב. ודיברה שם הרבנית אורה רבקה ויינבורד, אם שמעתם עליה? היא העבירה את השיעור, ואנחנו כמה נגניות ניגענו, והיא אמרה נורא יפה, זה היה מקסים. היא אמרה, הבדל בין שיעור לבין התוועדות, מה זה ששיעור, זה כולם מקשיבים למורה או למורה שמלמדים כרגע, ואין עניין בביחד של המקשיבות, אלא כולם מקשיבות עכשיו למורה או למורה. ובהתוועדות, היא אומרת, כל העניין זה הביחד של כל המשתתפות. זה מה שיוצר את הלהתרומם למעלה. הביחד שנוצר תוך כדי ההתוועדות. הניגונים יוצרים את זה, הדיבוק חברות, הדיבורים שפותחים את הלב ומקרבים אחד לשני. אבל זה העניין של התוועדות, הביחד. אז יש מי שעבורה זה סולם נפלא לעלות למעלה. אז כל אחד בסולמות שלה, אבל יש סולמות ויש דרך לעלות למעלה. יש הרבה דרכים. כל אחד לאט לאט מוצא את הדרכים שטובות לה. ודרך שטובה להיום לא בכך תהיה טובה להיות שנה, אולי עוד שנה היא דווקא תהיה פחות טובה, ואני אחפש לי דרכים אחרות. אבל להגיד, רות, מה שאמרת, שמדרגה הזו היא מרחפת, היא מרחפת נכון, כי היא מרחפת בעולמות עליונים מעלינו. אבל שאין לנו שייכות למדרגה הזו, אל תגיד את זה אף פעם על שום דבר. גם את נבראת גם בך יש את ספירת הכתר, שהיא מה שמקשר אותך למעלה, גם בך יש בחינה של עולם האצילות, וגם לך יש שייכות למדרגות האלה. לכולנו. גם אם בצורת רק הבלחות מדי פעם. משה, וואו. אתם רוצות עוד לשיר איזה משהו לקראת הסוף? לשבת? אז תגידו לי 3 דקות לפני הסיום. בסדר? איפה אני? וזו הייתה הכוונה העליונה בנתינת התורה, להביא את ישראל למעלת בני עלייה. כמו שנאמר, אני אמרתי, רות תקשיבי טוב, אלוקים אתם ובני עליון כולכם. זה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אלוקים אתם ובני עליון כולכם. את אנחנו בני עליון, אנחנו שייכים למדרגות העליונות האלה. ספר הזוהר הקדוש עצמו, כל כולו, מתחילתו עד סופו, הוא כעין צוהר ואשנב לאותו עולם מופלא של בני עלייה שכולו אור. בוא נגיד, אני מרגישה שכשאני קורא דברים כאלה, זה עושה, העולם הזה מתואר כמשהו כל כך מופלא, כל כך מואר, כל כך עליון, שזה פשוט פותח את הלב, עושה חשק להיות חלק מהעולם הזה. זה עושה חשק לבקר בו. נכון? כאילו מתחשק לך עכשיו למצוא דרכים להיות בו קצת, להתענג עליו קצת, להיות מואר מהאור שלו קצת. מאמרי הזוהר הקדוש, בצירוף כל ההווי, כיצד היו בני החבריה מתוועדים, הגילויים שלהם, שיחם וסיגם, נראים כולם כלקוחים מעולם אחר. מכל דף ומכל פינה בזוהר עולים ריחין בוסמין ומראות אלוקיים מחייהם של בני עלייה המצויים באלמא טבא, אלמא עילה דכסופה. אתה כאילו מריח את זה, אתה מריח ניחוחות של עולם אחר. איך נראה הרגש שלהם בקדושה? ובכלל, איך הם מביטים על כל העולם? כל מציאותם בערה באור היקוד אשר בני העלייה יוקדים בו, מנוגה נגדו בערוג החלי אש. זו מציאות של מי שחי במדרגה הזו. חיי אלמא עילה שונים הם לגמרי מחיי העולם הזה. בני העלייה חיים בעולם אחר, למרות שהם חיים פה איתנו בעולם הזה. כמו שאמרנו, זה אותו עולם בדיוק, אתה פשוט בוחר איפה אתה נמצא בו בעולם הזה. אבל כמו שהוא אמר, העולם הזה הוא גיהנום למי ששקוע בו, וגן עדן למי שמתרומם מעליו. הם חיים בעולם הזה, אבל הם חווים אותו כעולם אחר לגמרי. הם נמצאים באוויר רוחני המשנה את כל מהותם. ממילא החילוק בין בני העלייה החיים באלמא עילה לשאר בני אדם שוכני בתי חומר אינו מתמצא רק בזה שאלו טובים יותר ואלו, צירה, שאלו פחות טובים ואלו יותר טובים, אלא בני העלייה מהותם היא מהות אחרת לגמרי. כי אין מה שפרשו צדיקים את מאמר חז"ל, אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים. בדבריהם אלו באו חז"ל ללמדנו כי מהותם של הראשונים שונה לגמרי מן המהות של האחרונים, כמו שההבדל בין מלאך לאדם או בין אדם לחמור אינו מתבטא רק בפרטים אלו אחרים, אלא הם מהות שונה לגמרי זה מזה, אבל מהות ששייכת לנו, ולכן אדם יכול לשנות את מהותו. אבי מורי מרן אדמו"ר זכותו יגן עלינו המשיל זאת לאדם העומד בבית. תראו איזה משל יפה, שגם אם יעלה על כיסא ושולחן ויגביע את עצמו ככל יכולתו, עדיין נמוך הוא מחברו שנמצא בעלייה, אפילו אם הלה עומד שם על גבי הקרקע. נכון, אני אקח שולחן ואני אמין עליו כיסא ואני אתאפס, אני עדיין יהיה נמוכה יותר ממי שנמצא בקומה מעליי, גם אם הוא עומד על הרצפה. זו מדרגה אחרת. אפילו אם אני מרימה את עצמי ומרימה, אלה שחיים עדיין ושחויים בעולם הזה, עדיין בעולם הזה. הם יכולים להתרומם בעולם הזה, אבל זו מדרגה אחרת. אנחנו מדברים על מדרגות אחרות. ושוב, מדרגות שאנחנו קופצות אליהן מדי פעם לביקורים, או מדי פעם, כמו שאומר הנביא יחזקאל, ויפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים. ואם אנחנו מרגישים שמשהו נפתח, ומשהו מהאור הזה מאיר גם קצת עלינו. שנה שעברה, שכן שלנו, שכן הצמוד, שהם גם חברים טובים שלנו, זכה לתרום כליה. ומאוד ליווינו אותם בתהליך, גם עזרנו עם הילדים, אני הייתי עם אשתו בבית קפה בנמל תל אביב בזמן שהוא נותח, באתי לעזור לה להעביר את השעות האלה שם, ואחרי זה כמובן הרבה איתם בבית, ומה שהרגשתי, בעלי נסע להיות איתו בבית חולים, ואחרי זה מה שהרגשנו, אני מה שהרגשתי בזה שככה נצמדתי להם בזמן הזה, שמשהו מהאור הגדול של המצווה הזו מאיר גם עליי, כי הרגשתי שאני נגועה באור שחופף עכשיו עליהם, שהם זכו לעשות המצווה הזו, ככה הרגשתי. שהמים נפתחו, אתה קרוב לאיזה גודל, ומשהו מהדבר הזה מאיר גם עליך. אז גם כשאתה מתרומם קצת למעלה, משהו מהאור שלה למעלה מאיר גם עליך, אפילו אם אתה עוד לא לגמרי מונח שם. כאילו מישהו פתח במדרגה העליונה איזשהו חלון קטן, צוהר, ואיזה אור מאיר גם עליך במדרגה התחתונה פה, איזה אור משם מאיר. בדומה לזה הוא ההבדל בין בני עלייה למי שאינם. הם נמצאים בשני מישורים שונים לחלוטין, ולא קרב זה אל זה, למרות ששוב אני מדגישה, יש פתחים ושערים לעבור בין המדרגות האלה. יכול להיות אדם שמצד חשבון המצוות והעבירות שלו, אין בו כל דופי, ואפילו תלמיד חכם ולמדן מופלג, העוסק תדיר בתורה ומעשים טובים, ובכל זאת אינו יודע רוממות הנפש מהי. ההנאה והחיות שלו הם מענייני עולם הזה, ואין לו כל שייכות לעולמם של בני העלייה. אני חושבת שזו מתנה גדולה, 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 שחסידות הביאה לעולם הזה. הביאה לעולם הזה את האפשרות לא רק לקיים תורה ומצוות, ולהגיד טוב, אני יהודי טוב, אני לומד תורה, אני מקיים תורה ומצוות. לא, יש משהו מעבר לזה. יש אור גדול, שאם אתה לא מרגיש אותו, אז משהו בלימוד התורה שלך צריך להשתנות. יש אור גדול שאמור לחפוף עלינו, ולשם אמור להוביל אותי קיום המצוות שלי ולימוד התורה שלי. אם הוא לא מוביל אותי לשם, אני עדיין נשארת פה. זה עדיין לא סלה לי איזושהי גרם מדרגות למדרגות שמעליי. לימוד תורה ועשיית מצוות וחיבור לתורה, ובטח לימוד פנימיות התורה, אמורים לבנות לי גרם מדרגות שיעזור לי לטפס בו גם למדרגות של לקומות העליונות. נראה שאת ורות תדיר מנסות עכשיו להוריד אותי מהריחוף שלי ולחבר אותי לארץ. אפילו גייסת את הרב קוק בשביל זה למשימה החשובה הזו. אבל מה מלהניח חץ שמה אתמול בלילה, אני שם מכילה, אני לא יכולה לרדת. תודי שרוב השיעורים שלי טיפה יותר מקורקעים, אבל אני לא יכולה היום, אני אחרי שמה. אגב, הנה, דיברנו על כלים להתרומם למדרגות האלה, לכו לצמה. זה... כן. אני רוצה טיפה לסכם שנספיק עוד לשיר איזה שיר ככה לסיום, או איזה ניגון לסיום, לכבוד צמה, לכבוד ההתעוררות של החסידות. מה זה? נגמר צמה, כן, אבל אני עוד באורות של צמה, יש לי עוד רשימו מצמה. אז אני רוצה רק לסכם. אין שום דבר אכפני בלדבר על העולמות שמרחפים מעל העולם שלנו. אני מרגישה שלהתעלם מהם יהיה עוול גדול לעצמנו. עוול גדול לנשמה האלוקית שיש בנו. עוול גדול לכיסופים שמפעמים בתוך הנפש של כולנו פנימה. לפעמים מורגשים יותר, לפעמים מורגשים פחות, לפעמים לא מורגשים בכלל. אבל הם שם. כיסופים כאלה מפעמים בתוכנו. וזה יהיה עוול גדול עבורם לא לספר להם ולא לדבר את אותם עולמות עליונים. ולכן גם העולמות האלה מרחפים מעלינו. בוא נגיד, אם לא נדבר אותם, אם לא נלמד על קיומם, אם לא נדבר על מה שורה בם, על האנשים שחיים בעולמות האלה, אין שום סיכוי שאי פעם נבנה לעצמנו גרם מדרגות להגיע אליהם. הדרך להגיע אליהם היא קצת לספר אותם, לדבר אותם, לרחף אליהם. בעזרת השם, בזכות זה גם ייבנה גרם מדרגות שנוכל לעלות לשם בבטחה, לאט לאט, עם כלים שיוכלו להחזיק את המקום הזה לאורך זמן. אני מרגישה שזה מה שחסידות הביאה לעולם. הביאה את הגדר מדרגות שמוביל אותנו לעולמות האלה. היא בכלל סיפרה לנו על קיומם של העולמות האלה, כי העולמות האלה סך הכל היו נסתרים מאיתנו והיו ידועים רק ליודעי חן, ליודעי חוכמת הנסתר, שהיו בכל דור ודור, כל דור ודור היו אנשים שוודאי הכירו לפני ולפנים את העולמות האלה וחיו בהם. אבל כל שאר העם, לא רק שהוא לא חי בהם, הוא גם לא ידע על קיומם. והחסידות ברוך השם התחילה להנגיש את החומרים האלה, את המחוזות האלה, התחילה לספר לנו על רבדים יותר ויותר עמוקים ונסתרים של הקיום שלנו, של הנשמה שלנו, של העולם שאנחנו חיים בו, והתחילה להנגיש לנו אותם ולהביא את זה אלינו ולהגיד לו בואו, תתרוממו. הרי מתי את תימר? לכשיפוצו מעיינותיך החוצה וכולם ידעו לחיות ייחודים כמוך. מתי תגיע גאולה? אז כשסוף סוף כולנו נהיה בעולמות האלה, כשמעיינות החסידות יפוצו החוצה, כולם ידעו לייחד ייחודים, כלומר כולם ידעו לעשות את זה, לייחד את השולחן שאני רואה פה עם האלוקות הנמצאת בתוכו ומקיימת אותו, כשכולם ידעו לעשות את זה, אז מגיעה הגאולה. מה, אתם רוצות לעכב אותה עוד רגע? חבל, אנחנו כבר מחכים ל-2,000 שנה יותר מה שאברהם אבינו הגיע לנו. הגיע הזמן שהיא תגיע כבר, בעזרת השם, שנזכה לעולמות עליונים, ליותר ויותר ביקורים בהם, ליותר ויותר לשהות בהם, שהם יאירו אותנו גם כשנרד חזרה לעולמות התחתונים יותר, יאירו את העשייה שלנו, בעזרת השם. וכמו שאמרו אתמול בזה, חג שמח, יד כיסלב זה חג, חג שמח. מה נשיר לכבוד שבת? מה זה ניגון שבת קודש?